אבל אנחנו רוצים להתחיל דווקא בנושא הפרעות הקשב, אנשים שסובלים מהפרעות קשב וריכוז, וכיצד הם מצליחים להשתלב בשוק העבודה. יש תוכנית שמופעלת על ידי אגודת ניצן עבור שירות התעסוקה, שהיא מנסה לסייע למובטלים בעיקר בגילאי 25-40 בניסיון להחזיר אותם לשוק התעסוקה, וזה מעניין לדעת למה בעצם זה משליך על האפשרות שלהם לעבוד, על הסיכויים שלהם למצוא עבודה. אודליה אילוז, בוקר טוב לך.
בוקר מצוין.
את אם לשניים, בת 25, גרה בבני ברק, ואת אובחנת כדיסלקטית?
אני אובחנתי, כן, אני אובחנתי מגיל קטן, בעצם מגיל 5, לא תפסתי את האותיות, ולאחר מכן גם לא את הקריאה, אובחנתי כדיסלקטית בגדול.
מתי זה היה?
וכמובן, הפרעת קשב וריכוז, ממש מגן חובה.
זאת אומרת, עצם ההבחנה סייעה לך להתמודד עם זה?
זאת אומרת, אני מאז גיל קטן ידעתי שיש לי בעיה של קריאה.
אוקיי, ולגבי הטיפול עצמו, לא, הכוונה לגבי הטיפול עצמו, האם עבדו איתך בעניין הזה, האם סייעו לך?
כל הזמן ההורים שלי טיפלו בנושא, כל הזמן היה לי שיעורי עזר, הייתי כמובן במסגרת רגילה, בכיתה רגילה. קיבלתי פשוט שילוב מסוים, שילוב של מורות עזר שעזרו לי תמיד לקרוא וללמוד. תפסתי את הקריאה בכיתה ו' לדעתי, אי ו'.
וואו, איך זה השפיע בכלל על החיים מעבר לזה? זה משפיע גם חברתית על המניחה, לא?
האמת היא שאני היה לי מהבית, באתי מבית מאוד מאוד חם, אז היה לי מאוד מאוד ביטחון. היה לי ביטחון בבית. תמיד היו אומרים לי, תראי, את לא יודעת לקרוא, אבל את תמיד תצליחי בזה ובזה ובזה. אז זה הדבר היחידי שבאמת החזיק אותי, כי היה לי אחיות, אני באה למשפחה עם הרבה הרבה ילדים, אנחנו 11 ילדים, אבא שלי טייס, אנשים מאוד מאוד על רמה, וכשאני ככה הרגשתי לא יודעת לקרוא, זה קצת הוריד באיזשהו מקום את הביטחון. אבל מה שאני חושבת שהרום שלי כן כל הזמן נתנו לי ביטחון. זה הוריד בקצת, אבל לא, מבחינה חברתית הייתי מאוד מאוד מקובלת.
אוקיי, ואחרי הצבא? בצבא ראית איזשהו...
עשיתי שירות לאומי בבית חולים, בבית חולים מענה ישועה, הייתי בילודה. מאוד מאוד היה לי נחמד, לא היה לי שום בעיה עם זה.
אוקיי, השתחררת מהצבא, חיפשת עבודה?
כן, מצאתי עבודה ב... התחלתי לעבוד בדפי זהב, והתחלתי, שם קצת היה לי קשיים בעניין של הקריאה ושל הכתיבה.
כן.
ואני סובלת בדיסגרפיה. דיסגרפיה זה להיות חתיב, וקיצור, היה לי קצת בעיה עם זה. ואז הבנתי שאוקיי, עכשיו אני קצת שונה.
ניסית למצוא אולי תחומי עיסוק ועבודה שיותר מתאימה, יותר קל לחיטה?
לא ניסיתי למצוא משהו יותר מתאים. בכל מקום אתה צריך קריאה וכתיבה, זה לא יעזור שום דבר. גם בתור קופאית או בתור מוקדנית, כל מה שזה צריך קריאה וכתיבה, זה לא יעזור כלום.
היום את עובדת?
היום אני עובדת, כן.
איפה?
אני עובדת היום נציגה שטח של מוצרים לשיער, בייביליס, פנים, צבעים לשיער, וכל הדברים האלה ש... פשוט סוכנות שמסדרת למספרות.
אורית, כן.
דליה, שלום. רציתי לשאול אותך, אני מבינה שאת עברת את הקורס הזה של עמותת ניצן, ואני חושבת שזה מאוד יהיה מעניין את המאזינים לשמוע מה בעצם למדת שם, איך מישהי שיש לה לקויות קריאה, למידה, כתיבה, בעצם בזכות קורס יכולה לשפר את היכולת להיקלט בתחום המקצועי.
טוב, אז אני ככה, אני את היכולת של ההצלחה שלי בעבודה, אין לזה שום קשר. אני מאוד מאוד רציתי ללמוד עובדת סוציאלית. תמיד זה היה חלום שלי. אגב, יש לי ילד מאומץ בבית, בטעם אומנה. וכל הזמן אמרו לי, תשמעי, מאוד מאוד מתאים לך את העניין של רווחה, בואי תנסי עם זה. אז אמרתי לעצמי, רגע, איך את מוכנים? אני אפילו אנגלית לא יודעת, לא, ABCD אפילו אני לא יודעת, איך אני אצליח ללמוד? זה שאני יכולה להצליח בחיים זה יפה מאוד, אבל איך אני בעצם מצליחה ליישם את זה לתואר? כולם אמרו בבית שאין, אני לא צריך ללמוד, זה לא ילך, גם הפרעת קשב וריכוז, גם קריאה, גם דיסגרפיה. איפה אני יכולה להצליח? מה שבעצם בקורס הזה נתן לי, קודם כל שאתה עם קורס 20 חבר'ה, זה נורא מעניין, הם כל אחד בגיל שונה ומרקע שונה. אני למשל דתייה, שם כל מיני, כל סוגי הגוונים של האנשים. הם בעצם, יש להם בעצם אותו גוון מסוים, יש לנו איזה בעיה מסוימת. הפרעת קשב וריכוז, או דיסגרפיה, או לא משנה מה,
איזה הפרעה מסוימת. אבל במה את חושבת שזה עזר לך, שלא, אולי משהו שלא היה קורה, או לא היית מצליחה להתקדם בו, אם עליה תוכל
לדבר? אני אומרת, אז אני קיבלתי את הביטחון, קודם כל, שאני יכולה להתחיל ללמוד, אז מה אם זה, יש לי איזה הפרעה מסוימת, אפשר לעבוד עליה. אני לפני חצי שנה, לפני הקורס, לא ידעתי מה זה ABCD, היום אני קורא אנגלית חלק, ממש חלק, אני כותבת בעבודה שלי, אני חייבת לכתוב מיילים באנגלית. אני הגעתי לרמה, קודם כל יש לי כוח רצון, קיבלתי שמה כוח מאוד מאוד גדול, כוח שאני בעצם יכולה, ועם הכוח הרצון שלי אני התחלתי ממש ללמוד אנגלית לצורך העניין, וכמובן אני התחלתי עכשיו תואר.
זה מאוד מרשים, כמה זמן
הקורס הזה? הקורס הזה הוא בערך חודש, הוא כל יום מ-9 עד 1-2, אני חושבת. ובעצם גם מביאים לכם כל מיני סוגי מרצים שמאוד מאוד מעניינים, שלומדים אותך איך להתמודד עם הבעיות ולקבל ביטחון שאתה יכול להצליח בעולם הגדול שלנו.
אז אודליה, בואי נצרף לשיחה מישהו שאת בטח מכירה, רמי גרטלר, שלום לך.
שלום, שלום.
ראש תחום אבחון וטיפול במבוגרים באגודת ניצן. למה מלכתחילה חשבת שיש צורך לסייע לאותם אנשים שלוקים בהפרעות קשב וריכוז בקבלת או בכניסה למקומות עבודה? ראית מה, שיש בעיה?
קודם כל, יש הרבה עזרה ניתנת במערכת החינוך היום, בכל מיני מסגרות מיוחדות או שיעורים פרטיים שעוזרים לאותם אנשים לשרוד ולהתקדם ולהשיג אפילו תעודת בגרות.
למרות שהאבחון לא נעשה בתוך בתי הספר, אלא מחוץ, באופן פרטי.
היום גם חלק נעשה בתוך בית ספר וחלק נעשה והרוב עדיין נעשה באופן פרטי, זה נכון.
כן.
אבל המערכת מתייחסת לאנשים עם צרכים אלו. אבל כשהם יוצאים אחר כך, לעולם אין להם שום עזרה, אין להם שום תמיכה.
כמה אחוז מהאוכלוסייה אנחנו מדברים בערך?
הדעות חלוקות פה, אבל לפחות 10%.
וואו, זה הרבה.
יש טוענים גם ליותר.
10% כל הלקויות?
ואם אנחנו מדברים על אנשים שבכלל קשה להם, אנחנו לא, אנחנו למשל, תוכנית לא לקחנו אנשים מאובחנים בהכרח.
כן.
למשל, אודליה עצמה, בעקבות האבחון, החליטה לעשות אבחון מחודש, כי האבחון הקודם שלה היה מבית ספר היסודי.
וכמה אחוז מאותם, מאותו נתח ביחס לאותו, לאותם 10% שאתה מדבר עליהם, לא מצליחים למצוא עבודה?
זה לא רק שהם לא מוצאים עבודה, זה יותר הנקודה שהם מוצאים עבודות שהם לא לרמתם. הם יכולים ללכת יותר גבוה, הם לא מעיזים, כמו שאודליה סיפרה, שהיא לא מעיזה ללכת לממש את החלום שלה ללמוד עבודה סוציאלית, והיא עובדת בעבודות פשוטות יותר. אין לי, וכבודם, כל עבודה אני מכבד, זה בסדר.
לא, אבל הם עבור קואליפייד בגלל החוסר ביטחון.
שיכול לעשות יותר, ונאלץ לעשות פחות, כי אנחנו גם עוזרים בקורס לאותם אנשים שכן עובדים במקצועות של קופאי וכולי, כן לחשוב על אסטרטגיות והתמודדות גם כשהוא לא יודע לקרוא ולכתוב.
תן לנו דוגמאות.
למשל, היום הטכנולוגיה היא מאוד יעילה, יש לנו המון פתרונות בעזרת הטלפונים החכמים, המחשבים יש להם אפשרויות להקראה, ולפעמים גם נאלצים לעזר בבן אדם, אבל להרגיש נוח לבקש מבן אדם עזרה זו גם דבר שקשה להם, כי הם מרגישים לא טובים מספיק.
אבל מבחינתכם, כל עבודה,
בקשת העזרה היא כבר פציעה קדימה.
אבל כל עבודה הם יכולים לעשות אותה, שיש עבודות שלא מתאימות להם בגלל
אני חושב שההתפלגות היא אותה התפלגות שקיימת בכל העולם. גם אני לא מתאים לכל עבודה, גם את לא מתאימה לכל עבודה. אז כך שיש אנשים שמתאימים לכאן ולשם. אנחנו כן יודעים שקיימים אנשים עם לקויות למידה והפרעות קשב בכל המקצועות, מאינסטלציה ועד רפואה ועד מרצים באוניברסיטאות. יש בכל מקום אנשים עם זה. להפך, הרבה פעמים הנושא הזה ששרת אותם במרכאות, או שהעיק עליהם, דרבן אותם להוכיח את עצמם, והם נכנסים לופים כאלה שהם רוצים להוכיח את עצמם, אז הם לוקחים על עצמם עוד צעד ועוד צעד ולומדים ועובדים קשה.
מאיפה בכלל עלה לכם הרעיון הזה? כי באמת אנחנו יודעים שיש באמת מהפכה תודעתית היום, הנושא של הפרעות קשב וריכוז הוא מאוד מאוד ידוע, אפילו יש טענה שיש אובר אבחון, אבל באמת
כאן אנחנו מדברים על חלק טיפולי.
זהו, אז איך בא לכם הרעיון דווקא באמת בעולם של הבוגרים, שאני באמת גם מכירה מהסביבה שלי, שבאמת בית ספר, אוניברסיטה, יש
באוניברסיטה דווקא יש היום בהרבה אוניברסיטאות יש מרכזים לימודיים, מרכזי למידה שעוזרים לסטודנטים.
נכון,
כאלה,
אבל השלב הבא,
אבל עדיין יש המון כאלה שלא מעיזים בכלל לגשת לאוניברסיטה. הפסיכומטרי זה צעד מאיים מאוד.
עכשיו אתם עושים את זה במסגרת,
אנחנו ענינו לפני 4 שנים לכל קורא שיצא על ידי הביטוח הלאומי, על ידי הקרן למפעלים מיוחדים, וזה פנה לעבודה טיפולית עם אוכלוסיות בסיכון, עם צעירים בסיכון.
אתם פונים אליהם או שהם פונים אליכם? איך זה עובד?
לא, הם הוציאו קול קורא כללי.
כן.
ואנחנו ראינו את זה וענינו. כאשר הגדרנו צעירים בסיכון, צעירים עם הפרעות קשב.
לא, אני מתכוונת אותם צעירים שסובלים מהפרעות קשב, הם פונים אליכם או שאתם מאתרים אותם? דרך שירות התעסוקה.
בתוכנית הנוכחית אנחנו מאתרים אותם בעזרת שירות התעסוקה, שפשוט מציע את זה לפונים אליו.
כמה מהם אתם מצליחים באמת למצוא להם עבודה, מקומות עבודה?
בסך הכל מהתוכנית המקורית שהעברנו 6 קבוצות, 72% עובדים באופן קבוע שנה לאחר התוכנית.
תגיד, אבל הרעיון בעצם צריך בטווח הארוך, אתם לא תוכלו להתמודד עם כל לקויי הלמידה במדינה, האם המדינה לא מתכוונת לאמץ, שירות התעסוקה לא מתכוון לאמץ את זה?
נקודה נפלאה. אני ממש, אחד התסכולים הגדולים ביותר זה שכל פעם לקראת תוכנית אנחנו מדבקים על כל הדלתות, בין אם זה נותני הקרנות, אנחנו נעזרים בקרנות חיצוניות שנותנות, אבל המדינה לא מרימה את הקלף. מביטוח הלאומי קשה מאוד לשכנע לבוא לעזור.
כן.
הם נתנו את הפוש הראשוני, שזה נפלא, קרן למפעלים מיוחדים, ועל כך תודה להם. אבל הם עובדים בצורה כזו שהם נותנים 3 שנים סיוע, ואחר כך עלינו לחפש את הפרטנרים.
אודלי, את הגעת לזה דרך שירות התעסוקה?
אני הגעתי לזה דרך שירות על התעסוקה. הגעתי בתור, הייתי אחרי לידה של הבת שלי, אמרתי להם שאני, אמרתי לה, הפקידה מציעה לי כל מיני עבודות דרך הטלפון. אמרתי לה, תקשיבי, מאוד נחמד לי לעבוד דרך הטלפון, אני לא מסוגלת לשבת, תעשי לי טובה, תביא לי משהו שימנף אותי למעלה, אני בחורה חזקה, אני גם ראתה. ואמרה לי, תגידי, את סובלת מהפרעת קשב וריכוז? אמרתי לה, כן. אומרת לי, תראי, יש איזה משהו של ניצן, איך ששמעתי ניצן, אמרתי לה, את רושמת אותי במקום הראשון, לא משנה מה, לא שאלתי שאלות בכלל. נכנסתי ופשוט, שנכנסתי בכל הכוח.
כן,
דווקא, באמת, אתם דיברתם קודם על הקטע של הלימודים, וזה פשוט אנחנו מפחדים מלימודים, כי אנחנו סבלנו מה זה הדברים האלה, לקויות למילה, אנחנו סבלנו פשוט בתור ילדים, שכל דבר נורא מפחיד.
נכון.
אז שם נותנים לך את הביטחון, שאני כמו למשל לא ידעתי בדברים שפסיכומטרי אני יכולה להגיש הקלות, וכל מיני טכניקות שהסבירו לנו איך בעצם אני יכולה ללמוד.
כן, אז רגע, אז בואו נצרף את דפנה אפל, מנהלת מחוז דן בשירות התעסוקה. דפנה, בוקר טוב.
בוקר טוב.
איך מלכתחילה זיהיתם את הנתח הזה של אנשים שמחפשים תעסוקה ומתקשים יותר מאחרים בגלל הפרעות קשב וריכוז?
תפיסת העולם שלנו בשירות זה שאנחנו מחפשים לתת לאנשים חכות ולא דגים, זאת אומרת לתת להם את הפתרונות שמותאמים לצרכים שלהם, ואנחנו מנחים את מטעמי ההשמה שנמצאים במנשק עם דורשי עבודה לאתר חסמים כאלה ואחרים ולהפנות לטיפול או לכיוון המתאים. הם מקבלים איתנו את כל האינפורמציה, בדרך כלל הם גם מופנים ליועצת בלשכה כשהם מזהים שיש פונה שיש לו איזה שהם חסמים.
זאת אומרת, הם מוסמכים לזהות את זה? הם עוברים הכשרות, קורסים כדי לזהות?
הם עוברים הכשרות כדי לעשות איזשהו זיהוי ראשוני.
נדע.
ואז הם מופנים ליועצת בלשכה שהיא עברה הכשרה יותר מעמיקה. ויכול להיות שבמקרה של אודליה זה היה כזה ברור שגם מתאמת ההשמה ידעה שיכולה לפנות לוועדת הקבלה. אנחנו היום משתמשים גם באמצעי מדיה שונים, אנחנו מפרסמים בפייסבוק את הפעילות הזאת, אנחנו שולחים אס-אמסים, ואז מגיעים אלינו גם אנשים באופן יזום כי הם רואים את הפרסום.
אבל מצד שני זה לא מתייג אותם ככאלה שיש איתם בעיות ואולי מקומות עבודה פחות רוצים אותם?
ממש לא, כי אנחנו עובדים בשיתוף הפעולה גם עם המעסיקים. המעסיקים mm-hmm. הם לקוחות שלנו באותה מידה.
כן.
יש מעסיקים שלהפך מאוד מעודדים, כי יודעים את האיכויות. כמו שאודליה אמרה, היא מאוד רוצה לעבוד. ברגע שהתגברה על החסמים שלה, אז היא גם יכולה למצוא מקום עבודה לאורך זמן, וזה בעצם תכלית ההכשרה הזאת. אנחנו עם הכוח המקצועי שיש אצלנו, שאנחנו עובדים בשיתוף עם ניצן, ואנחנו נותנים גם את האנשים המקצועיים אצלנו, שזה הפסיכולוג התעסוקתי במחוז, ורכזת ההשמה, הם אלה שחלק מהצוות שמעביר את התכנים, ואנחנו יודעים בדיוק לבוא מהמקום של העולם הפרקטי, לתת את הכלים כדי שאותו דורש עבודה שסובל מהקשיים האלה, ברגע שיש לו את הכלים, הוא יכול להתגבר על זה ולעבור רעיונות עבודה ולהשתלב במקום עבודה לאורך זמן. אני חושבת שזאת העוצמה של התוכנית הזאת, היכולת לתת לאנשים להשתלב במקום לאורך זמן בעבודה שכמו שאמר רמי, מתאימה לכישורים שלהם וליכולות שלהם. עד היום אולי היה פספוס ובגלל זה הם לא התמידו.
תגידי דפנה, אז לא צריך להגיע מצב שבעצם מדינת ישראל תממן בכל שירות תעסוקה מין הכשרה כזו שמה שניצן פיתחו יהווה בעצם איזשהו מודל שבעצם יהיה בכל הארץ, וככה 10% מהאוכלוסייה, 15% מהאוכלוסייה שסובלים מלקויות שונות והפרעות קשב, בעצם יהיה להם איזשהו ערוץ מובנה לעבור חסמים ולהשתלב בצורה טובה בשוק העבודה בישראל, ובעצם כך לעזור, בעצם ככה למנוע מצב שאנשים מובטלים למרות שיש להם הרבה מאוד יכולות וכישורים.
תראי, אנחנו מפעילים בשירות התעסוקה מגוון של תוכניות, לא רק תוכנית כמו ניצן, אנחנו גם מפעילים תוכנית מעגלי תעסוקה שמטפלת באוכלוסיות עם חסמים אחרים. אנחנו גם נותנים הרבה מאוד כלים כמו ייעוד פסיכולוגי וסדנאות וכל מיני קורסים מיוחדים שמתאימים לאנשים בכל מיני רבדים. העניין הוא ששירות התעסוקה ברמת העיקרון עובד באמצעות שיתופי פעולה. אנחנו לא מחזיקים תקציב שהוא תקציב יהודי בלעדי שלנו. אם היה לנו כזה יכולת, אז גם היינו יכולים לטפל באופן אחר אולי קצת.
אחד הכלכלה שיתקצב אתכם, כי זה באמת דבר מאוד חשוב, ואני מכירה מסביבות קרובות הרבה מאוד ילדים שהיום עם הנושא הזה שבעיות קשב, וזה פשוט דבר כל כך כמעט בסיסי שהוא בעצם מחייב איזשהו טיפול לדעתי מערכתי ולא נקודתי.
ואגב, במקביל גם דיברנו על כך בשבועות האחרונים, להכשיר את המורים לזהות הפרעות קשב ולא לשלוח אותם לזהות בלי כל הכשרה, מה שקורה היום בפועל.
נכון, אבל לא די, נכון, מערכת החינוך היום עשתה הרבה מאוד לטיפול בילדים עם הפרעות קשב וריכוז ועם לקויות למידה, אבל לא מכינים אותם לשוק העבודה.
כן.
וזה בעצם הערך המוסף של התוכנית ניצני תעסוקה.
אוקיי. שוב,
אנחנו נוגעים בשוליים, אנחנו לא מצליחים לחסות את הכל. אנחנו גם עושים משקיעים לזה בוועדת
כן.
קבלה כדי לאתר את המתאים,
כן.
כדי שנגיע לאחוזי הסמכות.
רמי, לסיום, יש לכם מגבלה של מספר? רגע, שנייה, יש לכם מגבלה של מספר אנשים שאתם יכולים לקבל ולהכשיר?
לא, עקרונית לא. בתוכנית אחת אנחנו לא רוצים יותר מ-15-16 איש, כי זה תוכניות קטנות, וכזה שלכולם יהיה מקום להביע את עצמם. אני רק רוצה להגיד בהמשך לדבריה של דפנה שהשיתוף פעולה עם השירות הוא נהדר, ואנשי עובדים יופי.
אודליה, מילת סיכום שלה?
רק עוד משפט אחד. שני החלקים המרכזיים של התוכנית זה אחד, הכרה ומודעות למאפיינים של לקויות הלמידה והפרעות הקשב מחד, והשתלבות בעבודה והכרת עולם התעסוקה מאידך.
אוקיי, אודליה?
כן, אני קודם כל, תודה רבה לרמי גרטלר שהוא מאוד מאוד עזר לי. אנחנו נפגש עוד 4 שנים שאין לי תואר בעזרת השם, וכמובן ללשכת התעסוקה, לאשתי מבני ברק שהיא בעצם הצמתה אותי ועשה לי את האורז. ממש ממש תודה רבה, ועל בית תעשו את ככה להרבה אנשים מיד ישראל, כי יש לנו כל כך הרבה אנשים ש... לא הייתי אומרת סובלים, שיש להם
איזה
הפרעה מסמת וצריך לטפל בה, זה הכל.
אוקיי, אודליה אילה, רמי גרטלר ודפנה אפל, תודה רבה לשלושתכם, בהצלחה.
אני רק רוצה להגיד שאנחנו פותחים קורס נוסף בסוף החודש הזה, כך שאנחנו ממשיכים כל הזמן בתהליך.
ופרטים דרך האתר.
למען המעט, ואנחנו עדיין יש לנו מספר מקומות פנוי.
תודה רבה לכם.
תודה רבה.
טוב, עוד מעט אנחנו ממשיכים, אנחנו יוצאים להפוגה קצרה, לא של פרסומות, של מוסיקה. Try to see it my way.